רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה עידן, מה עושים רפואה? אם הייתי שואל אתכם מה הקשר בין צ'לנית מפורסמת, משורר קטלני, דאג סלמון ושני נוירולוגים צרפתים, בטח הייתם חושבים שאיבדתי את זה. למעשה, קיים קשר ותוכלו למצוא אותו בשני פרקים על טרשת נפוצה, המוגשים כשירות לציבור על ידי חברת מרק. על טרשת נפוצה, שני פרקים בפיד של עושים רפואה.
עושים תוכנה.
שלום וברוכים הבאים לעושים תוכנה. אנחנו בפרק נוסף על פלאטר. בפרק הזה אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק לארכיטקטורה ולהבין ככה איך כל הדברים פה עובדים. לסיכום, למי שלא שמע את הפרק הקודם שלנו, אנחנו בעצם דיברנו על פלאטר, מה הסיבות, מה המוטיבציה לבחור את פלאטר, איך היא מורכבת, מה היתרונות בגדול, מה החסרונות. אז אם אתם רוצים לשמוע את זה, תקפצו לפרק הקודם ותחזרו. אבל אם מעניין אתכם רק הארכיטקטורה, אז הגעתם למקום הנכון, ויכולים להתחיל. אז נמצא איתנו כאן שוב פעם אמיר חרדון. אמיר הוא מפתח בגוגל, מהצוות טק ליד בצוות הפלאגינים של פלאטר, וככה במילה, מה זה פלאטר?
אז פלאטר זה SDK לפיתוח אפליקציות מובייל, לאנדרואיד ו-iOS ועוד פלטפורמות, דיברנו על זה בפרק הקודם. ממש בגדול, הקוד של אפליקציות פלאטר נכתב בדארט, הוא מקומפל למשין קוד, וככה הוא רץ על הדווייס. ה-UI של אפליקציות פלאטר מרונדר כולו על ידי פלאטר, זה לא שנעשה שימוש בקומפוננטות UI של הפלטפורמה, אלא הכל מרונדר על ידי פלאטר.
מעולה. וכמו שאמרנו, אם אתם רוצים עוד לדעת עוד טיפה יותר, אז תקפצו לפרק הקודם. ועכשיו בואו נתחיל להיכנס לעומק, כמו שאנחנו אוהבים.
טאטאטאם.
טאם-טאם-טאם. אוקיי. אז מבחינת הארכיטקטורה, הייתי רוצה לדעת איך פלאטר בנויה באופן כללי, אם תוכל לחלק לי אותה לחלקים, ואולי לכל אחד ניכנס קצת לעומק, כדי שנבין.
אוקיי, אז נורא ב-high-level, פלאטר בנויה במעין מודל שכבות כזה, ככה שכל שכבה יכולה להיות תלויה רק על השכבות שמתחתיה. זה חשוב, כי זה אומר שאתה יכול להשתמש רק בחלקים של פלאטר שמעניינים אותך, אם אתה רוצה. מאוד, מאוד בגדול יש שלוש שכבות. יש את הפריימורק של פלאטר. הפריימורק כולו כתוב בדארט. אנחנו תכף אולי נדבר עליו קצת יותר לעומק, אבל זה הדבר שלרוב מפתחי אפליקציות השתמשו בו. מתחת לפריימורק יש את הפלאטר אנג'ין. הוא כתוב ב-C++, וזה בעצם השכבה שכוללת את הדארט רנטיים, את כל הביינדינגס מקוד דארט לקוד C++. היא כוללת את הרנדרינג אנג'ין, והיא כוללת את המנגנון של הפלטפורם צ'אנל שקצת דיברנו בו בפרק הקודם. מתחת לאנג'ין יש את שכבת האמבדר, וזה בעצם פיסת קוד שבעצם מחברת את פלאטר לפלטפורמה שהוא רץ עליה. האמבדרים השונים, לפלטפורמות שונות יש אמבדרים שונים, והם כתובים בשפה של הפלטפורמה. האמבדר של אנדרואיד כתוב בג'אווה, האמבדר של iOS כתוב ב-Objective-C. התפקיד של האמבדר בגדול זה להתחיל את האנג'ין, לתת לו מה שהוא צריך, להגיד לו איך יוצרים רנדרינג סרפס, להגיד לו איך נראה ה-thread configuration שלו על הפלטפורמה הזאת, ולהתחיל אותו.
אוקיי, אז ממש מלמטה למעלה, אז יש לנו את האמבדר, שהוא ממש הרמה הבסיסית ביותר, שכתובה בג'אווה או בשפה ב-Objective-C. אחרי כן יש לנו את האנג'ין C++, והשכבה העליונה יותר זה הפריימורק של דארט.
כן, ואני אשמח, אפשר לדבר עוד קצת על הפריימורק, שבתוכו הוא גם בנוי בשכבות. אני לא אדבר על כל השכבות שלו, אבל השכבות העליונות זה כנראה מה שמפתחים התעסקו איתו. אז שתי השכבות העליונות שהן מקבילות של הפרימורק זה Material וקופרטינו. Material זה אימפלמנטציה של Material Design, וזה כולל דברים כמו קומפוננטות של Material Design, Text Fields, Cards, List Views, דברים כאלה, וגם את העקרונות הבסיסיים של האספק של Material Design, דברים כמו ה-Ink Splashes, המטריאל עצמו, שבעולם הזה של Material Design, זה החומר שהכל עשוי ממנו, אז הדברים האלה ממש ממומשים שם.
במילה אחת רק למי שלא מכיר, Material Design, זה בעצם קונספט של איך לעצב אפליקציות שגוגל הוציאה, ובעצם זה המימוש ספציפית של הקונספט העיצובי הזה, נכון?
כן, אז זה קונספט עיצובי שהוא די מעניין, הוא מגדיר ממש מעין עולם פיזיקלי, הוא אומר יש לנו איזה משהו שנקרא material, החומר, והוא מתנהג ככה, והחלקים של של ה-UI, לא יודע מה, הכרטיסים או הטקסט פילד, הם עשויים מהחומר הזה, וככה החומר הזה מתנהג כשנוגעים בו, וככה הצל שלו נופל, וזה מתחיל ממש מלמטה ובונה את העולם דימויים הזה כלפי מעלה, ולמעלה האספקט של material design מגדיר קומפוננטות ממש, טקסט פילד, כרטיסים, דברים כאלה. אני רק אגיד שזה די, בעיניי זה, אני כאילו תמיד קצת התרחקתי מעיצוב ודברים כאלה, ובעיניי זה היה כלי מאוד מעניין שבפלאטר יש לך מעין משהו שזה נקרא scaffold, יש לך מעין איזה פיגום בסיסי כזה של דברים שהאפליקציה שלך יודעת לעשות, יודעת, אתה יכול לשלוף איזה כרטיס מלמטה, אתה יכול לשלוף תפריט מהצד, יש קומפוננטות שמתלבשות על הסקאפולד הזה, ואם יש איזה אינק ספלש וזה מגיע לשכבה מלמטה, מתחת לכרטיס שיש עליו את האינק ספלש, הפיגום הזה דואג לכל הדברים האלה. אז זה מעין איזשהו פיגום בסיסי כזה שאתה יכול להתחיל לפתח אפליקציה שנראה טוב בלי להבין הרבה בעיצוב.
אז בעצם הפיגום הזה יושב מתחת למטריאל דיזיין, כמו שאני מבין, או שהוא בעצם חלק מהמטריאל דיזיין?
הוא חלק מהמטריאל דיזיין.
הבנתי, אוקיי. והמקביל בעצם זה קופרטינו, קופרטינו זה בעצם העיצוב של...
קופרטינו זה איפה שיושב המטה של אפל בקליפורניה, וקופרטינו זה המימוש של הסט של ווידג'טים שהם מתאימים ל-iOS.
הבנתי.
אז אלה שתי השכבות העליונות שכנראה זה מה שרוב המפתחים השתמשו בהם. מתחת למטריאל וקופרטינו יש את שכבת הווידג'טס. שכבת הווידג'טס זה בעצם המימוש של Reactive Views Framework של פלאטר. אני חושב שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, אז אני לא אכנס עכשיו. מתחת לשכבת הווידג'טס יש את שכבת הרנדרינג, שזה מימוש של UI בצורה יותר מסורתית נגיד, שיש לך איזשהו עץ שמתאר את ה-UI ועושים לו שינויים, ואני חושב שאלה השכבות שמעניינות להזכיר.
כן, והתפקיד בעצם של כל הפרימורק הזה זה יותר בסוף להציג את ה-UI, להשתמש בכל מיני יכולות שעכשיו הן מציגות אותו יותר טוב, מרנדרות אותו יותר טוב, עושות אותו נוח יותר לכתיבה ופירוק ו... זה בגדול התפקיד של השכבה הזאת, נכון? שדיברנו עליה, של פריימורק.
כן. קלט ופלט של UI.
ומה שהמשתמש בסופו של דבר, המפתח, השתמש בו בסופו של דבר, זה כנראה רוב הסיכויים, השלב העליון ביותר, המטריאל וה...
קופרטינו.
והקופרטינו.
כן, כנראה שהוא גם משתמש בשכבת הווידג'טס, הוא כנראה יכתוב ווידג'טים משל עצמו, אבל כן, שלושת השכבות האלה זה כנראה מה שתשתמש בהם.
תוכל לתת לנו איזושהי דוגמה שתבהיר לנו את איזשהו תרשים זרימה למה קורה, איך הדברים עוברים בין השכבות?
כן, אז אני חושב שאולי יעזור לחשוב על איך אפליקציה של פלאטר מתחילה לרוץ. אז בסוף, האפליקציית פלאטר שלך היא אפליקציית אנדרואיד, שאנדרואיד הולך להריץ, ויש שם איזשהו קוד ג'אווה שרץ, וזה האמבדר. והתפקיד של האמבדר הזה זה בעצם באנדרואיד לפרוץ החוצה מארט, מהרנטיים אנבארמנט של הג'אווה, ולעבור ל-C++. עושים את זה עם קריאות GNI, וכשהוא עבר ל-C++ הוא בעצם הגיע לקוד של האנג'ין. האנג'ין, התפקיד שלו בשלב הזה זה לטעון את הקוד של דארט, שקומפל כבר למשין קוד, ולספק לו איזשהו ממשק, שזה מה שקראתי לו, ה-Dart C++ Bindings, איזשהו ממשק שהקוד Dart יכול לדבר עם הקוד של האנג'ין. אז יש איזשהו ממשק כזה קצת דומה ל-JNI, שבעצם יש מימוש של ספריות, לדוגמה Dart UI, זה ספרייה שיש לה Public API שהוא בדארט, והמימוש של ה-API הזה הוא בעצם באנג'ין, ב-C++, וככה האנג'ין חושף את עצמו לפריימורק ונותן לפריימורק להשתמש בו. JNI זה נראה לי ראשי תיבות של Java Native Interface, דיברנו על הרבה...
ניחשתי את זה, לא רציתי סתם להגיד.
דיברנו הרבה על Native, אז הנה, בהקשר הזה, Native זה אומר קוד, Machine Code בעצם, קוד שמומש כנראה ב-C++, וזה בעצם ממשק שמאפשר לקוד C++ לקרוא לקוד Java, ולקוד Java לקרוא לקוד C++. אוקיי, אז דיברנו על זה שהאנג'ין חשף איזשהו API לפריימורק, הפריימורק מתחיל לרוץ, ועכשיו הוא יכול להתחיל לעשות את הרנדרינג, לבנות הווידג'טרי, לבנות את הפריים הראשון, ולהעביר אותו לאנג'ין ולהגיד לו כך תרנדר. אפשר גם לדבר על איך מגיע input event, אז כשהמשתמש נגע במסך או משהו כזה, האפליקציית אנדרואיד מקבלת touch event, motion event זה נקרא באנדרואיד. זה מגיע לשכבה של האמבדינג, שהיא עושה לו איזשהו תרגום לאיך ש-Touch Events מיוצגים בפלאטר, מעבירה את זה לאנג'ין, האנג'ין מעביר את זה לפריימורק, שבתוך השכבות של הפריימורק זה יעלה עד לווידג'ט שלך, או לג'סטר דטקטור, או מה שיש שם, ויפעיל איזשהו אבנט.
הבנתי. בעצם יש לנו שלוש שפות שמעורבות בכל השכבות האלו, החל מהשפה הראשונה, שזה ה-Java, השפה שבעצם הנייטיב, או הבסיסית, שפת האם, ואחרי זה זה עובר ל-C++, ואז לדארט, אני צודק?
כן, אני לא יודע מה זה שפת האם, יש את Java או Objective-C ב-iOS, שמעבירות את השליטה לקוד C++ של האנג'ין, שמעביר את השליטה לקוד דארט של הפריימורק.
אוקיי. זה מעניין, כי באמת המעבר הזה בין כל השפות הרבות, זה משהו שהוא קצת מעלה סימן אולי שאלה. לגבי האם, למה בעצם אנחנו עוברים כל כך הרבה שפות?
תראה, האנג'ין מימוש ב-C++, אני חושב שחצי מזה זה היסטורית, הוא התחיל מקרום, עדיין יש שם קוד שקוראים לו namespace the blink, שזה הרנדרינג אנג'ין של קרום. דארט זה השפה שנבחרה לפלאטר, אז האפליקציות כתובות בה והפריימור כתוב בה. ודרך אגב, מנסים כמה שיותר לוגיקה וכמה שיותר דברים מסובכים להעביר לפריימורק, שזה יהיה בשפה שהיא נוחה יותר ושהיא יותר מוכרת למפתחים שמשתמשים בפלאטר. כן, אז אני לא יודע איזה סימני שאלה זה מעלה.
כן, עכשיו אני חושב שזה קצת יותר ברור. הסימן שאלה היה בעיקר באמת למה אנחנו כאילו עוברים פה כל כך הרבה שפות, אבל אני מבין שזה גם איזשהו שילוב שאולי קצת לגאסי, אבל גם בחירות נכונות ש... אנחנו באמת ניכנס ללמה דארט, ואולי קצת להבין קצת יותר איך הדברים הולכים.
פעם שעברה אמרנו מה זה דארט, אמרנו שזו שפה שהיא אובג'קט אוריינטד, שהיא אופן סורסט, שהרבה אומרים שהיא דומה לג'אווה, ג'אווה סקריפט, כל אחד מוצא את עצמו בתוך השפה הזאת, אפשר להגיד. אבל לא דיברנו באמת למה פלאטר, למה בחרו שפלאטר יהיה עם דארט. מה קרה? מה קרה מאחורי הקלעים, המחקר, התהליך? תוכל לספר לנו על זה?
כן, אז האמת שפלאטר בגרסה הראשונית שלו היה כתוב בכלל בג'אבסקריפט, ובאיזשהו שלב הם החליטו לעשות אבלואציה של באיזה שפה כדאי להשתמש. והם הגדירו כמה קריטריונים, הם חיפשו שפה שהיא object oriented, הם חיפשו שפה שתוכל להתקמפל AOT למשין קוד, והם חיפשו שפה שיהיה לה garbage collector שעובד טוב עם הרבה הקצאות קטנות של אובייקטים שחיים לזמן קצר. עכשיו, למה זה חשוב? אנחנו נבין כשנדבר על reactive views תכף, אבל בגדול הפרדיגמה הזאת יוצרת מצב שכמעט כל פריים אתה זורק הרבה מאוד אובייקטים ומייצר אובייקטים חדשים במקומם, וזה יכול להיות מסוכן אם ה-garbage collector יתחיל לעבוד ובעצם יתקע אותנו כמה זמן כשאנחנו אמורים לחשב את הפריים הבא וייצר ג'נק. אז אלה היו שלושת הקריטריונים, הם העריכו מספר שפות, דארט סקורד היי בכל הקריטריונים האלה, והיא נבחרה. עוד משהו שלפחות בעיניי הוא מעניין מאוד, זה השיתוף פעולה בין דארט ופלאטר. דארט כקהילה וכקבוצה, פלאטר מאוד חשוב להם. הם עשו שינויים גם לקומפיילר, הם הוסיפו את התמיכה ב-AOT בשביל פלאטר. AOT זה קומפילציה ahead of time, זה בעצם קומפילציה רגילה, אפשר להגיד מה שאתה חושב עליה, אתה לוקח את הקוד שלך והופך אותו למשין קוד, וזה יכול לרוץ. סוג שונה של קומפילציה זה JIT, Just in Time Compilation, שזה אומר שמקמפלים חלקים מהתוכנה תוך כדי שהיא רצה, ומחליפים את הקוד תוך כדי שהאפליקציה רצה. הרעיון, אני חושב, אני לא מומחה קומפילציה, אני חושב שהרעיון של זה היה שתוך כדי שהתוכנה רצה, אפשר לראות מה דפוסי שימוש, מה דפוסי ריצה בקוד, איזה נתיבים רצים יותר, איפה כדאי לעשות, להשקיע יותר באופטימיזציות, שלעשות אופטימיזציות לקוד זה חלק גדול מהתפקיד של הקומפיילר. זאת לא התכונה שמעניינת בשביל דארט, אבל זה כן מעניין בשביל פלאטר שדארט תומכת גם ב-Just in Time וגם ב-Ahead of Time. בגלל ש-Just in Time מאפשר את ה-Development Cycle המהיר של דארט, בגלל שתוך כדי שהתוכנה רצה ועשית איזשהו שינוי כמפתח, בזמן פיתוח, לא כשזה אצל אנשים, אפשר לקמפל רק את החלק הזה שהשתנה, ולהחליף אותו אפילו בלי להפעיל מחדש את התוכנה. וזה תורם מאוד ל-Development Cycle המהיר. Ahead of Time הוא חשוב מאוד, כי הוא בעצם מאפשר שיהיה לך פרפורמנס שהוא פרדיקטבל, הקוד לא משתנה תוך כדי, אתה יודע שמה שאתה רואה זה הקוד שיהיה וככה זה ירוץ, והוא גם יותר מהיר בסטארט-אפ טיים.
שזה בעצם מתחבר למה שדיברנו בפרק האחרון לגבי ה-UX של המפתחים, שבעצם אנחנו יכולים תוך פחות משנייה לראות את השינויים מול המסך שלנו. כלומר, כשאנחנו מפתחים, אנחנו עובדים מול קומפיילר JIT, והכל משתנה לנו מהר, אבל מצד שני, כשאנחנו יוצרים ביינרי, אנחנו רוצים שהוא יהיה כמה שיותר מדויק וכמה שיותר אופטימייזד, ופה יש לנו את AOT בעצם.
אוקיי, ובאמת רציתי, אני נזהר גם בפרק קודם וגם עכשיו לא להשוות כל רגע לריאקט נייטיב, כי אנחנו לא רוצים להיכנס לפינה הזאת. דבר אחד שמעניינתי לשמוע, דיברת הרבה על הדארט שעכשיו סקורד היי על כל הדברים, מסיבות כאלה ואחרות. אז באמת כמפתח ריאקט נייטיב, יצא לי באמת קצת לקרוא קצת על הקומפילציה ועל הבריז ומה שאני חוקר. אני עדיין לא בצוות של פייסבוק, אני עדיין לא מכיר את זה ב-100% כמו שאתה מכיר פה את דארט, כי אתה ממש בצוות. אבל הרבה דברים נשמעים לי קצת דומה, ודווקא בריאקט נייטיב בחרו לעבוד עם JavaScript בשביל הדברים האלה. אז אני שואל רק ספציפית על JavaScript, מה ב-JavaScript נגיד היה חסר, שפחות אהבו, שגרם להם לבחור בסוף בדארט, סתם לסקרן את המאזינים, שיבינו קצת ההבדלים.
דבר ראשון, אני לא 100% מכיר את דארט, אני מכיר קצת את דארט. JavaScript, עכשיו אני לא הייתי שם כשעשו את האבלואציה הזאת, אבל הדבר שעולה לי בראש, JavaScript היא לא statically typed. ועד כמה שאני יודע, לעשות קומפילציה ahead of time לשפות שהן דינמיות, זה בעייתי. הרבה מאוד מהאופטימיזציות שהקומפיילר יכול לעשות, הן מבוססות על זה שיודע מה הטייפים. ברגע שאין לך טייפים, הקוד שאתה יכול לקמפל עליו הוא פחות יעיל.
כן, בעצם אפשר לקמפל. אפשר להריץ כל מיני כלים שאומרים כמו לינטינג וכאלה של מה קורה, אבל לא באמת לקמפל, כי זה לא קוד ש...
כן, אני לא יודע אם אי אפשר, הוא יבוא מישהו, או אולי כבר בא מישהו ויכתוב קומפיילר מ-JavaScript למשין קוד, אבל עצם זה שאתה לא יודע את הטייפים בזמן קומפילציה, אתה מאבד הרבה מאוד אופטימיזציות שהקומפיילר היה יכול לעשות.
אוקיי, מעניין. אז טוב, בוא נדבר על נקודה שדווקא כן דומה, נגיד בין הדברים, אפרופו, דיברנו כבר על React Native. Reactive Views, דיברת על זה כשכבת, בתוך ה-Dart Framework, שכבת ה-Widgets. אז דיברנו על Reactive Views, אז תוכל קצת לספר קודם על הקונספט הזה, אולי אפילו לפני, מה היה לפני הקונספט ומה הקונספט הזה נתן?
כן, אז Reactive Views זה פרדיגמה לתכנות UI שהפכה פופולרית, נראה לי, בעקבות React, והרעיון הוא שבאופן, כאילו מה שהיו עושים קודם בדרך כלל זה לעשות מוטציות, שינויים ל-UI, כתגובה לאיזשהו אבנט, המשתמש לחץ על איזשהו כפתור, אז עכשיו הקוד שלי הולך לקומפוננטות של ה-UI, ואומר, אוקיי, הכפתור הזה עכשיו הופך לאדום, והטקסט פילד ההוא, עכשיו אני מסתיר אותו. לעבוד בצורה הזאת, האנשים מצאו את זה קצת מבלבל, כי אתה צריך להיות מודע לכל המצבים האפשריים שה-UI יכול להיות בהם ברגע שאתה עושה את השינוי, את המוטציה. וגם אם חשבת על הכל, אף אחד לא מבטיח לך שבעוד 3 חודשים מישהו אחר, אולי אפילו אתה, יבוא ויוסיף פיצ'ר חדש, שלא לקח בחשבון את השינוי שקורה כשהאיבנט שטיפלת בו קודם קרה, ופתאום הוספת עוד איזה טקסט פילד או משהו כזה, שהוא מסתדר יפה בגלל שלידו יש עוד איזשהו טקסט פילד והלייאוט יוצא טוב, אבל לא חשבת על השינוי ב-UI שמימשת לפני 3 חודשים, שמעלים את הטקסט פילד השני והכל מתחרבש. אז הפרדיגמה של Reactive Views אמרה, אוקיי, בואו נעשה פונקציה אחת, קונספטואלית, מקום אחד, שמתרגם את המצב של האפליקציה לעץ של UI. לא נעשה שינויים על העץ של ה-UI הזה. כל פעם שאני ארצה לעשות שינוי, נריץ מחדש את הפונקציה הזאת, ונבנה מחדש את כל העץ של ה-UI, את כל התיאור של ה-UI, על בסיס הסטייט הזה של האפליקציה. וזה בעצם הפרדיגמה של Reactive Views הזה, שגם אני חושב שבריאקט זה ככה, וככה זה גם בפלאטר, וזה בעצם יוצר מצב שיש לך איזשהו מתודה כזאת, נקראת ה-Build Method של כל ווידג'ט, שהיא המקום היחיד שמייצר את העץ UI הזה, ואין שום מקום אחר שמשנה אותו. בכל פעם שיש שינוי קורה איזה אבנט, לא משנים את ה-UI, משנים איזשהו state של האפליקציה, ואומרים, אוקיי, תבנה מחדש את כל ה-UI.
כן, בעצם זה ממש שומר, כמו שאמרת, סוג של עץ, ככה זה גם בריאקט, יש הבדל קצת בין הווב למובייל, אבל סוג של עץ שאיך האפליקציה האדום, תלוי במה אתה עובד, נראית, אז הוא מבין לבד מה השתנה, ויש לו איזה בעצם אלגוריתם, במקרה הזה יוריסטי, לא יודע איך זה בפלאטר, אולי משהו דומה, של מה באמת השתנה, ומה עכשיו אני צריך להציג, כדי שלא עכשיו תעשה בצורה לא יעילה את כל ההצגה הזאת.
כן, אני רק אחבר את זה למה שדיברנו עליו קודם, על הגארבג' קולקטור, כשאתה עובד בפרדיגמה הזאת, כל משהו שמשתנה ב-UI, כל אבנט שקורה, אתה הולך לזרוק אובייקטים מהעץ UI הזה, מהווידג'טרי, וליצור אובייקטים חדשים במקומם, וזה מייצר מצב של הרבה מאוד אובייקטים שחיים לזמן קצר, ובגלל זה היה חשוב שהגארבג' קולקטור יתמוך טוב בגארבג' קולקשן של short-lived objects.
מעולה, זה קונספט מאוד חשוב, שחשוב להכיר שהוא גם נמצא פה, ה-Reactive Views, זה מתחבר יפה, פרק קודם אמרנו עם ה-Hot Reloading, ביחד זה חוויית פיתוח מאוד מהירה ככה ויפה. נושא שחשוב לדעתי לדבר עליו, שבפרק קודם לא הזכרנו, אני אתחיל בשאלה בנושא הזה, ואז תמשיך עם בעצם מידע שלך לגבי הדבר הזה. פלאטר שהם יצאו, הרבה אנשים טעו, רגע, הם יצאו ישר עם גרסה אחד. נגיד, סתם, React Native או כאלה אחרים, באו ישר עם 0.0, ועד היום הם עדיין לא גרסה אחד, למרות שהם קיימים הרבה ומלא חברות עובדות איתם. ופלאטר פתאום בא עם גרסה אחד, שמין הסתם כנראה פנימית היא הייתה נמוכה. למה זה ככה, ואיך הגרסאות עובדות אצלכם?
אז זה לא בדיוק היה המצב. פלאטר יצא עם גרסאות 0 נקודה, כאילו כבר לפני כמה שנים.
כן, אני מדבר יותר מהשנה האחרונה, שפתאום יצאו כזה, אחד. כזה התחלנו, יצאנו לאוויר.
לא, למה פתאום? היה אלפא, אחר כך היה בטא, אחר כך היה Developers Preview, ואחרי זה עשו לונץ' לאחד.
אוקיי.
עכשיו, המשמעות של אחד היא מעין סמנטית כזאת, זה פידבק ש... שקיבלו הקבוצה, שאנשים אמרו, אנחנו מפחדים להסתמך על זה, כי זה עוד לא 1.0, אפשר לעשות עם זה production applications. היינו אומרים להם, אנחנו חושבים שכן, זה יציב וזה, אבל היה קשה להם לשכנע את ההנהלה ודברים כאלה, אז באיזשהו שלב אמרו, אוקיי, בואו נגדיר איזשהו רף איכות וכמות של באגים שאנחנו מתקנים, ופיצ'רים שאנחנו רוצים שיקללו, ונקרא לזה 1.0. לא יודע אם היה לזה יותר מדי משמעות, אבל זה הסיפור של אחד. ואני לא חושב שזה היה הפתעה, זה כאילו קיים כבר כמה שנים.
נכון, זה כאילו, זה קיים כמה שנים, אני מתכוון באמת בקטע שיותר כהשוואה באמת לאחרות, שאמרו, יש אחרות שקיימות כמה שנים, והן עדיין אומרות לעצמם, אנחנו 0.2, 0.6, 0.7, ואז פלאטר יצאו עם אחד, שזה לא משהו רע, אבל זה מסקרן באמת ההסתכלות.
כן, אני לא חושב שיש הרבה מאחורי ההכרזה הזאת של לקרוא לעצמך 1 או 0. משהו. זה פשוט פידבק שקיבלו שיותר קל לשכנע הנהלה ודברים כאלה. אבל אם כבר דיברנו על גרסאות, אני אשמח נורא לדבר על נושא שחשוב לי שאנשים יהיו מודעים אליו, בגלל שהוא מבוסס על קונבנציה, וזה סמנטיק ורז'נינג, שזה ה-versioning schemes, זה הצורה שקובעים בהם גרסאות ל-Dart packages ו-plugins של Dart ו-Flutter. ובעצם לכל גרסה, המספר גרסה מורכב בשלושה מספרים, נגיד 1.2.3. ויש משמעות לכל אחד מהספרות האלה. הספרה השמאלית ביותר זה ה-major version, והמשמעות שלה היא גדלה כל פעם שיש breaking change לספרייה. זאת אומרת, אם אני השתמשתי, כתבתי את האפליקציה שלי והשתמשתי בפלאגין, שהגרסה שלו הייתה 1.2.3, אני יכול לדעת, לפי הקונבנציה, שאני יכול לשדרג לגרסה 1.3, 1.4, 1. כל דבר, בלי שאני אצטרך לעשות שינוי לקוד שלי, כי לא נעשה שום breaking change בפלאגין. והרעיון זה שאם אתה כמפתח של ספרייה או פלאגין נאלץ לעשות breaking change, אז תגדיל את המספר ה-major version, ואלה שמשתמשים בך לא ישברו, כי המערכת שעושה resolving לגרסאות תדע שהם בנו את עצמם עם גרסה אחת. אין שום דבר טכני שאוכף את זה, זה רק קונבנציה, בגלל זה חשוב לי להזכיר את זה. אם מישהו כותב פלאגין או ספרייה לפלאטר, בבקשה, אם אתם עושים breaking change, תגדילו את ה-major version. שני הספרות האחרות הן פחות קריטיות מבחינת הקונבנציה, הספרה הבאה זה ה-minor version, שהיא בעיקרון גדלה כל פעם שנוסף פיצ'ר חדש, והספרה השלישית היא ה-patch number, שהוא גדל כל פעם שנעשה bug fix שהוא backward compatible. זה semantic versioning, שזה סכים שהוא לא שייך לפלאטר, הוא קיים שם, אני חושב שגם NPM עוקב אחריו, אם אני לא טועה.
כן, זה משהו מאוד מוכר.
כן.
בפאב, עבור חבילות של דארט, יש סטייה קלה מהסמנטיק ורז'נינג. אז סמנטיק ורז'נינג לא מגדיר מה המשמעות של גרסאות מתחת ל-1.0. אז בדארט לקחו את החור הזה והשתמשו, והגדירו קונבנציה חדשה, שאומרת, שכל הספרות זזות מקום אחד ימינה, בגרסאות מתחת ל-1.0. אז אתם תראו ספריות שהמספר שלהם הוא 0.1.2 פלוס 3, אז במקרה הזה 1 זה ה-major version, והפלוס 3 הזה זה ה-patch version.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה בהייטק. אני כל פעם שיש חסות של מדולה, אני אומר חברת בוטיק להשמה בהייטק, אז עכשיו יש לי הזדמנות באמת להשמיע לכם סיפור השמה מרתק ומאוד מאוד ייחודי. מולי, מול המיקרופון, אביטל ינובסקי. היי אביטל.
נעים מאוד.
אני אציג אותך, הייטקיסטית במיל, עם מעל 20 שנות ניסיון בתוכנה, ניהול פרויקטים ועוד, וכמעט 10 שנים מומחית בשילוב אוכלוסיות מגוונות, או גיוון בעולם ההייטק והטכנולוגיה. תציגי לנו רגע את בית, גיבור הסיפור שלנו.
בית הוא בחור מקסים, בן 30, שסיים תואר ראשון בטכניון, בציון ממש יפה, וחוץ מזה הוא גם אדם עם אספרגר. והוא פנה אליי בסיום התואר, כדי שאני אסייע לו לחפש עבודה, ולהשתלב בתפקיד שמתאים ליכולות שלו. זה לא פשוט, כי אתה צריך להכיר את העולם הזה, אתה צריך להציג את עצמך הכי טוב שאתה יכול, אתה צריך להיות אסרטיבי ולהסביר למה אתה יותר טוב מאחרים, וזה תהליך לא פשוט. הוא לא פשוט לאף בוגר אוניברסיטה בלי ניסיון, והוא עוד יותר קשה לאנשים עם מוגבלויות.
איך נוצר הקשר עם מדולה?
פרסמתי פוסט בקבוצת מגייסים בפייסבוק. כמעט 30 איש ביקשו את קורות החיים. היחידה שממש יצרה איתי קשר ואמרה מיד, אני הולכת איתך את כל הדרך, יש לי משרה, הייתה נעמה מדהימה ממדולה. היא עבדה מאוד מאוד צמוד עם החברה, אני עבדתי מאוד צמוד עם בית.
כשאנחנו אומרים החברה, מתכוונים לחברה
שגייסה אותו בסופו של דבר. לא עשו לו שום הנחות בתהליך, כל מי שפגש אותו בתהליך, קיבל הסבר מאוד מפורט על המגבלה, ועל איך היא תבוא לידי ביטוי בריאיון. בית נמצא בחברה כ5 שבועות, הוא מסיים את מה שהם קוראים תהליך ההסמכה שלו, והכל הולך ממש ממש יפה.
לך כבר עשרות שנות ניסיון בהייטק, אני מניח ש פגשת לא חברת השמה אחת ולא שתיים, איך החוויה של לעבוד מול מדולה ביחס לדברים אחרים שנתקל בהם?
זה מדהים, כאילו, זה ממש ממש היה כיף. זה חברת השמה שלא הכרתי קודם, ובהחלט אפשר לראות את ההסתכלות מחוץ לקופסה אצלהם. את הרצון לפצח את המקרה הספציפי הזה, ולמצוא את המקום הנכון, שייתן הרבה מאוד סיכוי לכל התהליך הזה.
אז גם לנו יש קצת סיפוק מהסיפור, ונקווה שנשמע המון כאלה. תודה רבה, אביטל. מדולה מגייסת את תפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד Machine Learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
עוד נושא שהייתי רוצה שנדבר עליו זה עניין ה-UI. אני יודע שבפלאטר יש בעצם שתי גישות שמאפשרות לכוון את המפתח לצורה נכונה של כתיבה של UI, אחת פשוטה יותר ואחת מורכבת יותר. תוכל לספר לנו על זה?
אז אחד מהדרכים שמנסים לגרום לאפליקציות להיות יעילות, זה לדחוף את המפתחים לכתוב קוד יעיל. ואחד מהדברים שעושים זה לנסות להפוך API'ים שהם יעילים לקלים יותר ונגישים יותר, ו-API'ים שיביאו את המפתח להשתמש בדברים שהם פחות יעילים לקשים יותר לשימוש. וזה יוצר מצב שאם אתה יכול להסתפק בגרסה המהירה של משהו, כנראה שאתה תשתמש בה, כי ה-API הזה יותר נוח ויותר זמין לשימוש.
אוקיי, אז כאן ספציפית, איך זה נראה ממש בתוך פלאטר?
זה מתבטא בכל מיני דברים. דוגמה אחת זה מה שאתה הזכרת, ה-Layout. ה-Layout, כשאתה תתחיל לעבור על קודלבים וטוטוריאלים של פלאטר, או תסתכל על הפריימורק, שני הפרימיטיבים של Layout הכי נפוצים, זה Row וקולום. שזה פשוט פרימיטיב שאומר, אני הולך לסדר עכשיו רצף של אלמנטים, אחד אחרי השני בשורה, או בטור. והרעיון זה לדחוף אנשים לכתוב לייאוטים, שיכולים לחשב אותם בסינגל פס, במעבר אחד. זה חור מסוכן, כי כשמשתמשים בלייאוטים שדורשים שני מעברים, לדוגמה, אתה רוצה עכשיו לעבור על כל הבנים שלך, לשאול כל אחד מהם מה הגודל שלך, לקחת את כל המידע הזה, ועכשיו להחליט, אוקיי, זה הבחור הכי גדול, אני רוצה על סמך הגודל שלו להקצות גודל לכל הבנים האחרים שלי, אז עכשיו אני צריך עוד מעבר. זה יוצר מצב שכשמחשבים את ה-Layout, האלמנט הזה, הנוד הזה בעץ, יכול לעשות שני מעברים על הבנים שלו, אבל כל אחד מהבנים יכול בעצמו לעשות שני מעברים, ואתה מגיע למצב ש... החישוב של הלייאאוט הוא לא ליניארי.
ובעצם, רק כדי להסביר למי שלא הבין עד עכשיו, אז בעצם, תוך כדי תהליך הרינדור, יש לנו מעבר אחד שעושה איזשהם חישובים, כדי להבין מי נמצא איפה וכן הלאה, ולפעמים נדרש בעקבות דברים שקרו בסיבוב הראשון הזה, לעשות עוד סיבוב נוסף, ואז הדבר הזה שהוא קורה כמה פעמים הוא בעייתי.
כן, ולקשר את זה למה שאמרת, אז פלאטר... הלייאוטים שהם קלים לכתיבה, ה-API שלהם יותר נוחים ויותר נגישים בפלאטר, הם עושים סינגל פס בלייאוט.
אוקיי, שזה בעצם ה-Rows וה-Columns, כן. נכון? עכשיו, אם זה לא מספק אותי, אוקיי, אני רוצה, לא יודע מה, לבנות משהו שהוא ברמה, דיברנו על זה בפרק הקודם, שזה בעצם מרונדר ברמת הפיקסל. איפה בעצם היכולת הזאת?
כן, אז אתה לא מוגבל, אתה יכול לכתוב לייאוט פיקסל, קסטום לגמרי משלך ולעשות שם מה שאתה רוצה, זה יהיה קצת יותר קשה, ובמצב הזה אתה יכול לראות לעצמך ברגל ולעשות לייאוט שהוא לא ליניארי.
הבנתי, אז בעצם ה-best practice זה להשתמש ב-rows וה-columns, הלייאוט הפשוט.
אם זה מספק.
אם זה מספק, ואם לא, יש לך את החופש המלא לעשות מה שבא לך, שזה כן. אידיאלי, כן, יחסית. טוב, מעולה.
דיברנו פה על הרבה דברים, על דברים מורכבים, שעוד מעט נעשה פה איזה סיכום בינינו, ככה שתשמעו את זה בפלואו מהיר את הדברים, ותוכלו לסדר לכם ולאנדקס הכל בראש. אז אמיר, שאלה אחרונה ככה לסיום, איזה טיפ יש לך לתת, טיפ אחרון למפתחים שרוצים לעבוד בפלאטר?
אז ככה, כשאני התחלתי לשחק עם פלאטר וכתבתי את האפליקציה הראשונה שלי, לא ציינו את זה, אבל בפלאטר מתארים את ה-UI בקוד. וזה נורא מהיר, וכשאתה עושה פרוטוטייפ, מהר מאוד אתה מגיע למה שאתה רוצה, ומהר מאוד אתה יכול למצוא את עצמך עם סמטוחה של קוד של UI וביזנס לוג'יק שמורבב אחד בשני. ובשלב הזה אני קצת התייאשתי מפלאטר, אבל אז הבנתי שזה עניין של עצמך. אז הטיפ שלי למי שמתחיל לשחק עם פלאטר ויוצא מהשלב של הפרוטוטייפ, זה למרות שה-UI ממומש בקוד, תדאגו לעשות הפרדה בין UI קוד לביזנס לוג'יק.
טוב, חן, איך היה?
קיוויתי שתשאל. חשבתי שכבר לא תשאל את זה. טוב, אז היה פעם פרק באמת יותר מורכב. לקחנו פה די בדומה, כמו שדיברנו זה לפני, לפרק של Node.js, שב-Node.js דיברנו על ההיסטוריה שלו, ואז עשינו פרק על הנוד עצמו. פה באמת הבאנו גם מישהו מהצוות של פלאטר, של הפלאגין של פלאטר, בגוגל, שמבין עניין, מבין מה קורה שם, יכולנו לשאול אותו שאלות מעמיקות, ולדעת שהוא ייתן לנו את התשובה. הפרק השני עכשיו דיברנו ממש על הארכיטקטורה, על מה שקורה שם מאחורה. החל מה-UI עצמו, דיברנו על שלוש שכבות קודם כל, Dart Framework, שהיא יותר אחראית על הרינדור, על המטיריאל, על הווידג'טים, דברים כזה ב-UI עצמו. על השכבה מתחתיה שה-C++ Engine, שזה יותר המערה עכשיו של הקוד לכיוון הקוד של האמבדר, לקוד של המכונה. ופירטנו כבר בפרק מספיק, לא צריך עכשיו לפרט. בנוסף, הזכרנו את ה-Reactive Views, שזה טיפה דומה למה שבאמת קורה בריאקט, שרק יש מין עץ כזה שיודע לרנן רק את מה שהשתנה, ומה שנקרא מרכאות לקמפל רק את החלק הזה, ולא עכשיו להעלות הכל מחדש, זה מאוד יעיל בסייקלים של פיתוח, שינוי דאטה ורענון של ה-UI. דיברנו בנוסף על ורז'נינג טיפה, שאין זוח להרחיב על זה עכשיו, ודיברנו על ה-Layout.
נכון.
פירטנו פה די הרבה, אז מקווים שמי שהקשיב לפרק הרגיש שהוא עכשיו מכיר יותר טוב את פלאטר, איך זה עובד, ואם הוא הקשיב לראשון בכלל, אתם, יש לכם כלים יותר מישהו שסתם יודע להרים רק אפליקציה. תנו לנו פידבקים, אנחנו רוצים ללמוד מהסוג פרקים האלה, דברו איתנו.
מעולה, ואם אתם רוצים להתחיל עם פלאטר, תתחילו פשוט עם הטוטוריאל, הוא מעולה, חן כבר התחיל לנסות אותו, אני גם כנראה בקרוב. וזה כליל, הובטח לנו שזה משהו כמו שעתיים, עבודה ואתם בפנים, וזהו, ויש פה באמת פריימוורק שיש לו חשיבה אחרת, תוכלו להרגיש את כל מה שדיברנו בפרק הקודם ועכשיו, על איך זה עובד ולמה זה יותר נוח וקל. אני אוסיף גם שדיברנו על הקומפיילר דרך אגב, על ג'יט
ו-AOT.
וראינו באמת איך יש פה מחשבה עמוקה על איך לעשות את החיים שלנו קלים יותר, ושווה לנסות ולראות איך זה עובד.
כמו שאומר בן אל, קל. אז אני רוצה להודות פה לכולם בפרק, תודה לך אמיר חרדון.
תודה רבה,
תודה לך עמית בנדור.
תודה, תודה.
שוב תודה, אני הייתי חן פלדמן, ותודה כמובן למנכ"ל הרשת, דני תימור, רן לוי שכולכם מכירים, ואיתמר סויסה, העורך שלנו. כנסו לקבוצה שלנו, עושים תוכנה בפייסבוק, תמשיכו לשאול אותנו, לדבר, להציע רעיונות, ושיהיה לכם יום או ערב נהדר, מה שאתם לא עושים עכשיו.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.